ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בעצם בישיבה חשבנו ש לעסוק בנושאי ירושלים ולא נתפוך ככה לעסוק בנושאי ירושלים בישיבה, בעצם להעמיק את העניין הירושלמי. אחד הדברים מיוחדים בישיבת הכותל, שאנחנו ישיבת הכותל. ידידי הרב ישראל אריאל, כל פעם שאנחנו מדברים בנושאים מסוימים, אז הוא אומר לי שאנחנו צריכים לשנות את השם של ישיבת הכותל לישיבת הר הבית. וזה באמת הנושא שאנחנו רוצים ללמוד אותו כחלק מנושאי ירושלים. אני מקווה שבאמת מי שיתמיד יבנה את נושא הליבה הזה, ירושלים לא יהיה רק ירושלים, אלא זה יהפוך להיות עם הכרה, עם הבנה, עם ידיעה. ואני בעזרת השם אעסוק איתכם בנושא מרכזי מאוד, וזה כתוב כאן בכותרת דף מקורות בנושא הר הבית, הייתי אומר בנושא העלייה להר הבית, או יותר נכון איסור העלייה להר הבית. אנחנו בסייעתא דשמיא ננסה ללמוד את הנושא. חשבתי לכן גם להכין דף שלכן זה יהיה לפני הלומדים, והיום אני מקווה בעזרת השם לעסוק בארבעה הקדמות. כגודל הנושא כך גודל ההקדמות. אני רוצה לעסוק בהקדמות לנושא הענק הזה והחשוב הזה. הקדמה ראשונה, הנושא הזה הוא מאוד טעון. אבל אני חושב שיש פה נקודה מאוד מהותית. כשחושבים על השאלה הזו של עלייה להר הבית בזמן הזה, אז מתערבים אצלנו הרגש והשכל. והרגש הוא תופס מקום מאוד חשוב. וישר זה מתעורר לנו, רגע, מה זאת אומרת, הר הבית? ומי שחושב ככה, קודם כל הוא בדרגה. זה נפלא שמישהו חושב, וואו, אני רוצה לעלות להר הבית. האם הוא עושה את זה רק כחוויה, כמו שאחד אחר רוצה לראות את מרוקו, או את קזחסטן, או את איטליה? אז זה לא. אבל אם הוא חושב, הר הבית, ואני רוצה, וזה מיד הערבים, ומה יהיה, וזה מקום המקדש, וזה ביזיון, וכבוד האומה, זה נהדר, שזה מה שמעניין אותו, וחשוב לו, ואכפת לו, לאו דווקא מהמשחק של הפועל. אז זה מדרגה. אבל אז השאלה היא, נו רגע, ואם אני כל כך אכפת לי, ואני רוצה, אז מה זה הרבה אכפת לי, ואני, מה יהיה על עם ישראל, ומה יהיה על הר הבית, והערבים שם שולטים? אז זו סיבה להגיד, בוא נעלה. זה קשור לנושא גדול מאוד, זה רק ההקדמה הראשונה. זה שהרבה פעמים בנושא ההלכה יש איזו תחושה שאנחנו הרבה פעמים מקיימים דברים שאנחנו מתחברים אליהם, מזדהים איתם. זאת אומרת, הרגש פועל אצלנו גם בנושא הקיום של המצוות. וזה לא דבר נכון. לרגש יש תפקיד עצום, אבל הנושא הוא לא למה אני מתחבר, הנושא הוא מה רצון השם. רצון השם הוא זה שאמור להכתיב לנו את החיים. לרצון השם קוראים תורה. והתורה מורה לנו את הדרך איך לעשות. ודאי שאם אדם מאוד אוהב את אשתו ועכשיו הוא יבוא עליה, היא אשתו, והרי הקדש את דיגת אדם בישראל, הוא עבר איסור קראת. ואדם ירצה לקדש את יום כיפור, וזה כל כך קדוש יום כיפור, והוא יעשה קידוש לכבוד היום, וילך למקווה קודם. עבר איסור קראת. הוא כל כך אוהב את היום. עכשיו הוא אכל כזה כביצה, אכל ככותבת, ומייזיד, הוא אמר איסור קראת. גם אנחנו שניגשים לנו, לנושא של הר הבית, אנחנו תכף נבינו מה אני רוצה לעשות היום, אנחנו עוסקים באיסור קראת. לא שאלה של קראת פרטי, שאלה של קראת כללי. אז אמרנו שהיום נעסוק בארבע הקדמות. הקדמה הראשונה, שאני שמח מאוד שמישהו אכפת לו מהר הבית, הוא כואב את הכאב, וזה יהיה נפלא אם הוא כל כך כואב את הכאב שהוא כל לילה ירד לכותל ויגיד תיקון חצות, או לא יגיד תיקון חצות בכותל, יגיד תיקון חצות בחדר שלו בישיבה, כי אכפת לו מהר הבית. וזה כתוב בשולחן ערוך בסימן הראשון, מישהו מצר צריך להגיד תיקון חצות, לבכות על הר הבית. סימן הראשון באור החיים סג' או ד' אומר השולחן ערוך שכל מישהו בדרגה והוא מצר על ירושלים צריך לבכות, היינו תיקון חצות. אז מה כל האלה שעולים להר הבית ומתלווים אומרים תיקון חצות? אני רק מנסה לראות בהקדמה הראשונה שאנחנו ניזונים הרבה פעמים מהתחושות, מהרגשות, כן, מה וזה, ואומרים כל מיני רעיונות. השאלה היא, מה רצון השם? מהי ההלכה? אז אני חשבתי שהנכון הוא שהולכים לגשת לנושא כזה גדול, לנסות להבין את הדברים קצת מיסודם. זה מה שנעשה היום. יש לה, כמו לכל מישור, כמו לכל נושא, יש שני מישורים. יש את המישור ההלכתי, ויש גם את המישור ההגותי. נכון? המישור ההגותי, איך מתייחסים לדברים? אבל לא המישור ההגותי מכתיב את ההלכתי. יש לנו את המישור ההלכתי, ואם עכשיו עשו לאכול כי זה צום, אז גם אדם מתלהב מאוד, הוא רוצה לברך על איזה פרי שחיינו, הוא לא יכול לברך על הפרי, כי התורה אמרה שצריכים לצום היום. ומי זה התורה? התורה זה או תורה שבכתב או רבנן. והכן ציוונו לא תסור מכל אשר ירוחה, התורה ציוותה אותנו לשמוע לחכמים. כי גם זה איזה אמירה כזה, אמר לי זה מישהו צעיר בשבוע האחרון, לא זה רבנן. כל העובר הדברי סופרים, אומרת הגמרא מסכת ברכות, חייב מיטה, זה חמור יותר אפילו מדברי תורה. אז זו הייתה ההקדמה הראשונה. איך ניגשים לנושא? צריך לגשת מתוך מורה הלכה. אחר כך יש מקום לעסוק בהגות הנושא, בהתבוננות. אנחנו בעזרת השם נעסוק בזה פעמיים או שלוש, בלי נדר. הנושא הזה אפשר להעריך בו הרבה, אבל הקדמה השנייה, לפניכם בדף, ספר במדבר, מקור מספר אחד, פרשת, איזה פרשה? פרשת נשוא. פרשת נשוא, מסדרים את ענייני המקדש בעם ישראל, הדגלים, מחנה ישראל, מחנה לוויה, מחנה שכינה, עם ישראל חונה. פרשת במדבר עוסקת בדגלים, עכשיו עוסקים בלוויים, וכאן מגיע פרק ה' סעיף א', וידבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה, כל צרוע וכל זע וכל תמל לנפש, מזכר עד נקבה תשלחו, מחוץ למחנה תשלחו, ולא יתמרו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. הקדוש ברוך הוא שוכן בישראל. עשו לכם בני ישראל וכו' וכו'. אז מה זה? מסביר רש"י במקום, שלוש מחנות היו שם בשעת חנייתן, תוך הקלעים ומחנה שכינה. כשנכנס לשם לא כראוי, הוא בקרת. חניית הלוויים סביב, כמו שפורש בפרשת במדבר סיני, היא מחנה לוויה, ומשם ועד סוף מחנה הדגלים לכל ארבע רוחות הוא מחנה ישראל. בא רש"י ועשה לנו סדר. זה בעצם מה שאנחנו רוצים ללמוד היום. הצרוע, זה שמדבר לשון הרע, זה שמרחיק, הוא משולח מכל המחנות. נשתלח חוץ לכולן. הוא יוצא גם מחוץ למחנה ישראל. עזב, במספר 3, פסחים סמך זין, שם הגמרא דורשת בעצם את הרש"י הזה, זה בסכים סמך ח'. אז רש"י שם, הגמרא שם אומרת, וכל זב, לרבות בעל קרי. זאת אומרת, אם נגיד שאולי אין היום זבים, חלו פשוט, אבל בעל קרי ודאי שייך. בעל קרי זה רואה את אדם שראה קרי, הוא אדם אפילו ששימש ביתר עם אשתו. אז גם כן הוא, או אישה שהיא שימשה עם בעלה. זה גם תומה בתומת קרי. אז הזב מותר במחנה ישראל. הוא משולח מן השתיים. זאת אומרת, הזב אסור לו מן התורה להיכנס
לשכינה
ולוויה. ותמה לנפש, תממת, מותר אף בשל לוויה, ואינו משולח אלא משל שכינה. וכל זה דרשו רבותינו מן מקורות במסכת פסחים. עכשיו, נלך עוד צעד אחד. כאן במספר 2, כתוב לנו, מראה בזבחים, רש"י פה, והפסוקים מדברים על המדבר, אנחנו מדברים עכשיו על ירושלים. א', ירושלים בזמן המקדש, ב', ירושלים בימינו. וכתוב כאן, תניא, כשם שמחנה במדבר, כך מחנה בירושלים, מירושלים להר הבית, מחנה ישראל. מהר הבית לשער ניקנור, מחנה לוויה, מכאן ואילך מחנה שכינה ואין כלי איש במדבר. יש לכם בעמוד האחרון צילום מתוך אנציקלופדיה התלמודית, ושם יש כמה תרשימים, יותר נכון, אנחנו צילמנו את התרשימים, וכאן יש לכם שני צילומים, עמוד א' עמוד ב'. בעמוד ב' יש לכם תרשים סכמטי של שלוש המחנות. שימו לב, ירושלים מסביב לדבר הזה, כל הריבוע הזה זה הר הבית. הר הבית, נחזור לזה, ירושלים מסביב, משולחים ממחנה זה מצורה. הר הבית מחנה לוויה, תכף נראה לאן הוא ממשיך, ומצד ימין למעלה, מקום המזבח, מקום ההיכל, זה עזרת ישראל, מחנה שכינה. עכשיו תחזרו לתרשים הגדול, וכאן תראו, הגמרא אמרה בזבחים, מירושלים להר הבית מחנה ישראל. זאת אומרת, עד הר הבית, מעבר לחומות של הר הבית, זה מחנה ישראל. שם רק המצורע משולח. עכשיו נעבור לכאן, הר הבית זה מסביב לתרשים הזה כאן, הר הבית זה כבר מחנה, כתוב כאן, מהר הבית לשער ניקנור, מחנה לוויה. שימו לב, אתם רואים את שער ניקנור? מי מצא את שער ניקנור? באמצע, מה זה שער ניקנור? שער ניקנור זה מחבר בין עזרת ישראל, עזרת נשים. זה לא של הנשים, עזרת נשים, אלא כמובן שם אפשר להיכנס יותר בפרטים שנראה עוד בעזרת השם. אבל מי שם, מי שער ניקנור? ובכיוון מערב, אנחנו מגיעים לעזרת כהנים, 11 עמות, מגיעים אל המזבח, בין האולם ולמזבח, מעלות האולם, האולם, ההיכל, היינו הקודש וקודש הקודשים. כל זה, דיינו כל החלק הזה, באיסור כרת. מה?
מתממת. גם בן לבן?
איסור כרת. מתממת שייכנס לכאן, הוא באיסור כרת. מה אתה אומר?
גם בן אולמות שרשום פה?
כל החלק הזה, ראית את הגמרא בסבכים. הגמרא בסבכים אומרת, עד כאן, כל זה מסביב, ועד כאן, זה מחנה לוויה. דהיינו, נדבר, נסביר עוד מה, כבר עכשיו אני אגיד, מחנה לוויה פירוש של דבר שצרוע, שזב ובעל קרי לא נכנסים. זאת אומרת, עקרונית, בעל קרי או זב, זב צריך לטבול במעיין מים חיים, נכון? איפה יש מים מים חיים היום? איפה?
שילוח.
צפת, שילוח, וכמה מקומות שיש מעיין, הוא אדם יוצא לטיול, נכנס למעיין, אז נטבע לזהב, בעל קרי יכול לברום גם במקווה וברבע, ברובע, נכון? בעל קרי. ידיד אחד פעם בא אליי, לשאול אותי, שאלה, הרב יכול לנות לי עם שאלה בלחות חציצה? כן, מה העניין? אני עולה להר הבית עכשיו, ויש לי בעיה של חציצה. אז אמרתי לו, לא, לא יודע כל כך לנות בנושאים האלה. אני עונה רק לנשים בנושאים האלה. אז אמרתי לו, הנה רב נמץ, אל תשאל אותו. הוא גדול אדום, תשאל אותו. אז רב נמץ שאל אותו, למה מה רוצה לעלות? לא, אני רוצה לקרב את הגאולה. לא, תאמין לי שאתה מרחיק את הגאולה. אבל לא הגענו לפסקים. אני מסגרתי בסיפור. אז הוא אומר, בעל קרי, אדם בימינו יכול לטבול ולהיכנס מדאורייתא, שימו אליו, מדאורייתא עד הנה. כן? מפה, כולנו בחזקת מאה מתים, מפה אי אפשר להיכנס. אם זה במזיד, חס וחלילה, זה איסור כרת. לא נעים? נכון? זה מה שאמרה הגמרא בסבכים. מחנה ישראל מהר הבית נשאר עם עיקריון, מחנה לוויה. מה, מכאן ואילך מחנה שכינה ואין קלעים שבמדבר. אמרנו שכאן בעצם בעל קרי גם מתחבר לזב, אז לפי זה בימינו, כמו שאמרנו, גבר או אישה שיתבול או תתבול לנידתה, לקריה יותר נכון, רשאים להיכנס בעצם למחנה לוויה. אבל למחנה שכינה לא יכולים, למה? כי אמרנו שכולנו בחזקת מאה מתים. במחנה שכינה, כבר אמרנו זה בקרת, זאת ההקדמה השנייה. אם יש שאלות עדנה, נלך עוד קומה. אמרנו שיש לנו היום ארבע הקדמות. לנסף. בסדר לכולם? נלך להקדמה השלישית. הנה קצת יותר. הקדמה שלישית. הרמב״ם במספר 4 כותב הרמב״ם, מצוות עשה להיראה מן המקדש, שנאמר ומקדשי תיראו, ולא מן המקדש אתה ירא, אלא ממי שאמר והיה עולם. יש לנו דין של מורא מקדש. מורא מקדש דבר חמור מאוד, בעצם מסכת ברכות, הרבה פרטים. כך פוסק הרמב״ם, ואיזו עירתו, שלא ייכנס להר הבית, לא, דדדדדם, וכו' וכו', הרבה דברים. מורה מקדש, צריך להתנהג בהר הבית בצורה מכובדת. תודה רבה. הייתי מישהו שכתב מאמר, והוא כתב שהוא לא עולה. הוא מתחכם, זה ראש שיבה, שכתב מאמר, הוא כתב שהוא ראה, באחד הערוצים שמראים קבוצה שעולה להר הבית, מישהו עם זקן ארוך, ככה אני מצטט מה שראיתי, והוא היה בהר הבית לשיטתו במקומות המותרים, והוא דיבר בפלאפון. אז הוא אומר, כותב אותו תמיד חכם, אותו ראש ישיבה, אפילו בבית כנסת לדבר בפלאפון זה פגיעה בקדושת בית הכנסת. אז איך הוא מדבר בפלאפון בהר הבית? פגע במורה מקדש. הוא מביא תמיד חכם, הוא עם זקן ארוך, ככה, אולי תמיד חכם. כל פנים זקן ארוך. אני מסבר את התיאור, שראיתי במאמר של הרב שלמה לוי, ראש הכולל בהר ציון, ראש ישיבת קריית גת. מצחם בני הרעיון, מורה מקדש, דבר חמור מאוד. הרב קוק הזדעק על הדבר הזה מאוד. על הכותל המערבי, לא על הרבי. טוב, אז קודם כל מורה מקדש. עכשיו השאלה היא, אבל אין בית מקדש. אז תהיה לנו פה את הלכה זין, הזכויות שמורות לאליהו. אף על פי שהמקדש היום חרב בעוונותיהם, חייב אדם במורו, כמו שהיה נוהג בו, בבניינו. לא ייכנס אל המקום שמותר להיכנס שם, לא יושב בעזרה ולא יקל ראשו כנגד שער המזרח, שמה שבתי תשמעו, מה שמירת שבת לעולם, אף מורה מקדש לעולם, אף על פי שחרב, בקדושתו עומד. זאת אומרת, אנחנו מצווים היום במורה מקדש. עכשיו בואו נלך עוד שלב. עכשיו, מה הדין של המקדש? מה הדין של המקדש? נכון? זאת השאלה, נכון?
מה הקשר? מה הקשר בין לא ייכנס אל המקום שמותר להיכנס למורה מקדש?
זה חלק ממורה מקדש. אם אסור להיכנס והוא נכנס, מעבר לאיסור הוא גם מבטל את מורה מקדש. איך אתה לא ירא? הקדוש ברוך הוא אמר לך לא להיכנס, אין אתה, איך אתה נכנס? מבטל עשה. מורה מקדש. עכשיו, סעיף 6, מביא לנו רמב״ם נוסף. נכנסים פה עכשיו לסוגיה. יש מחלוקת, קדושה ראשונה קידשה לשעתה, או קדושה לעתיד לבוא. הרמב״ם פוסק, וזה הנחה לפנינו, שירושלים נתקדשה בקדושה ראשונה, והיא נתקדשה ונשארה בקדושתה לעולם. למרות שקדושת ארץ ישראל, קדושה ראשונה, בטלה, קדושת ירושלים נשארה. כך פוסק הרמב״ם, שימו לב לזה. כל מקום שלא נעשה בכל אלו, היינו כסדר שכתוב בהלכות קודם, איך מרחיבים את העיר ואת העזרות, כל מקום שלא נעשה, אין קדוש גמור, וזה שעשה עזרה שתי תודות, זיכרון הוא שהוא עשה, ולא במעשה ונתקדש המקום, שלא היה שם לא מלך ולא הורים יתומים. ובמה נתקדשה ירושלים? בקדושה ראשונה שקידשה שלמה, שהוא קידש העזרה וירושלים לשעתן, וקידשה לעתיד לבוא. שימו לב, ירושלים בגבולות העיר ירושלים, וכמובן בית המקדש והר הבית, קדושים באותה קדושה, שהייתה בזמן שהיה בית המקדש. מדוע? הרמב״ם פוסק שקדושה הראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. עכשיו אולי מהלכה גמור, נכון? פה יש לנו עוד הלכה אחת של הרמב״ם. הרמב״ם שואל שאלה גדולה בהלכת את זין, ולמה אני אומר במקדש בירושלים קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא, ובקדושת שער ארץ ישראל לעניין שביעית ומעשרות, וכיוצא בהן לא קדשה לעתיד לבוא? מה ההבדל בין ירושלים לתל אביב? למה תל אביב היא לא קדושה בקדושה ראשונה? ונשאלה מה נשאר מקדושה שנייה. אבל למה בירושלים אני אומר שנשארה בקדושה ראשונה? מה שהיה בימי שלמה כששלמה בנת בית המקדש? נשאר עד היום, אמרנו גם שאין מקדש. נשאר הכל. למה? אומר הרמב״ם, לפי שקדושת המקדש בירושלים זה לא קשור למה שעשו בני האדם עם ישראל, זה מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. והרי הוא אומר, ושימותי את מקדשכם, ואמרו חכמים, אף על פי ששמו שוממים בקדושתם עומדים. לכן אומר הרמב״ם, ירושלים שונה מהכל. אם זה מובן פה לכולם, נלך עוד צד. הרייבד, רבי אברהם בן דוד, כתב השגות על הרמב״ם. השגה מאוד חשובה, אלא חלק מכירים פה. הרייבד כותב ככה, תשמעו, זה שהרמב״ם מחלק בין קדושה ראשונה לקדושה שנייה, סברת עצמו היא זו, ולא ידעתי מאין לו. לרייבד קושייה ראשונה היא כזאת, אתה הרמב״ם אומר שארץ ישראל, תל אביב, לא קדושה בקדושה ראשונה, לרק אם כן בקדושת עזרה. וירושלים היא נשארה באותו סטטוס, באותו מעמד, כמו בזמן המקדש. זאת אומרת שאני נכנס היום לבית המקדש, למקום מחנה שכינה, הוא בקרת רחמנא ליצלן. אז אתה אומר שזה אותו דבר, זה המשמעות של הדברים שלך. לא יודע מאיפה חילוק כזה. במילים אחרות, ההסבר הוא כזה. אם אתה, רמב״ם סובר שקדושה הראשונה לא קדשה לעתיד לבוא כדת רבנן דרבי יוסי, אז גם ירושלים לא קדשה לעתיד לבוא, זה אותו דבר. ואם אתה אומר שירושלים קדשה לעתיד לבוא, אז גם הארץ קדשה לעתיד לבוא. אם אתה אומר שארץ ישראל קדשה לעתיד לבוא, אז גם המקדש קדש. אבל מה זה החלוקה הזו? עם זה אני לא מסכים. בהכרעה שלך. זה קושיה שנייה. אבל הדבר הראשונה, קושיה שנייה, זה דבר שמפורסם. אומר הרייבד, תשמעו טוב טוב. אומר הרייבד, ולא עוד, באמצע אל השני אומר, לא אסבך. אפילו לרבי יוסי שחולה, כך וכך וכך, הוא אומר ככה. הוא לא אמר, לפי שהיה יודע עזרה שהמקדש בירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד השם לעולם. זאת אומרת, ירושלים לא התקדשה. אפילו למי שסובר שקדושה שנייה של עזרה קידשה לעתיד לבוא, את ירושלים עזרה עזר. למה? ירושלים במהרה ריבונו של עולם יקדש אותה בקידוש עולמי. במהרה בימינו, זה לא בהכרח כזה רחוק. אנחנו שכנים פה, נכון? כך אומר הרב, עכשיו תשמעו מה הוא כותב. איך הוא יודע? כך נגלה לי, זה התערבות של הקבלה בנגלה. רייבד שהיה מגדולי המקובלים, כותב הרייבד, כך נגלה לי מסוד השם ליראיו. לפיכך הנכנס אתה, שם אין בו קראת. אופס. הרייבד אומר בניגוד לרמב״ם. לפי הרמב״ם מה שהיה הוא שיהיה, לעולם. אם במשכן היה במחנה שכינה קראת, אם במקדש היה במחנה שכינה משער ניקנור ומערב הקראת, מי שעובר את שער ניקנור היום זה שער ניקנור, נניח, אם נלך על הרבה הרבה דעות, שעוד נגיע לזה איך זה עובד, אז כאילו להתרחק כך וכך ממקום של, של המסגד שם, של כיפת הסלע, שזה מחנה שכינה לדעת רוב הפוסקים. אז אדם שהולך שם, לפי הרמב״ם הוא בקראת, לפי הרמב״ם, לא יעזור לו מועילך למקווה, נכון? תממת, אין פרה אדומה. ולפי הרייבד אומר, זה לא בקראת. נשאלת השאלה, מה הרייבד התכוון? לפי הרייבד המותר לעלות לשם בימינו? מה אתם מבינים?
לכתחילה
אסור, אבל... מה זה כתחילה? מה הרייבד סובר? לא מה אתה. מה, מה? דייק בלשון, אתה אומר טוב. מה אתה אומר, דניאל? אין קראת. מדייק הרב קוק, מדייק הרב קוק, יש תשובה ענקית, שנייה. יש תשובה ענקית של הרב קוק, תשובה צדיק וב, ענקית, בעניין של הדבר הזה בימינו. וכותב פה מספר 10, כותב הרב קוק ככה. לפיכך פשוט הוא שלא עלתה מעולם על דעתו של הרייבד לומר שבזמן הזה אין שום איסור להיכנס בתומה למקום המקדש ואפילו איסור דרבנן. ואם היה מתכוון להשמיענו יותר גמור, לא היה סותם דבריו לומר אין בו קראת. דמשמע, כמו שאתם אמרתם פה, איתמר, דניאל, איסור העיקר, רק לא אמרתי למילה לכתחילה, זה לא מלימה מילה מתרימה. כשאתה אומר לכתחילה פירוש הדבר שבדיעבד זה מותר, אז זה מותר. כתחילה זה כאילו בוא, אל תעשה, אל תוכל. כתחילה זה לא נקרא אסור. אנחנו אומרים פה על איסור. אומר הרב, ואפילו איסור דאורייתא גם כן משמע. אלא שבא למעט שקראת, אין כאן. משום ביטול קדושת מחיצות שאין כאן מקדש השם. זאת אומרת, אז הרב קוק אומר, הרב קוק אומר, א' לרמב״ם יש קראת. ב' לרייבד יש או קראת, ובוודאי איסור דרבנן. זאת אומרת שאנחנו פה, אומר הרב קוק, שבעצם אנחנו נשארנו באותו מעמד. גם מה שמין תרייבת ויש כאלה שרוצים להסתמך עליו, כאלה שרוצים להתרייבת, יש תרייבת. הרב קוק בסדר, יש איסור דאורייתא. ואני אוסיף לכם בעל פה, כתוב בתוספתא, רבי שמעון אומר, תוספתא בשבועות, מי שרוצה לכתוב, אני רואה שצור כותב פחות, בטח, תוספתא שבועות א' ב', קשה תומעת מקדש מקודשיו וקודשיו מכל עבירות שבתורה. שמו טוב, עוד נגיע לזה. רבי שמעון, זה בדרך כלל רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון נתנה אומר, העבירה של פגיעה בקדושה תומעת מקדש זאת קשה מכל עבירות שבתורה. לפגוע בלב של עם ישראל, בלב של השכינה, לפגוע בלב של, 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 של הקדושה, זה הדבר הכי חמור שיש. קשה מכל עבירות שבתורה. כן. יפה, יפה, מצוין, שאלה מצוינת. אז קודם כל אומר נועם, עכשיו דיברנו על מחנה שכינה. מחנה שכינה לרמב״ם הוא בקרת, ולרייבד הוא לא בקרת, אלא או באיסור תורה, או באיסור דרבנן. מה ההלכה בדבר הזה? מה ההלכה בדבר הזה? אז הרב קוק אומר, יש איסור. צילמנו כאן בתשע את המשנה ברורה, והנכנס אתה למקום מקדש, חייב קרת, שכולנו תמיהם מתים, קדושה ראשונה, קיצה לשעתה, וקיצה לעתיד לבוא, כמו דעת הרמב״ם. כך בעצם נפסק לנו להלכה. ואם תלכו ל-12, יש פה תאות דולה 11, ל-12, על כל פנים, הרב קוק בסוף התשובה, לפני שהוא בא לצד ההגותי, שבו נעסוק פה בשבוע הבא ובעוד שבועיים, נראה אם זה יהיה פעמיים או שלוש, בכל פנים כותב הרב קוק בסיום הדיון שלו שהוא עומד על עשרות עמודים, כן היא דעת שאר רוב רבותינו הראשונים זל בכללם כדעת הרמב״ם הברורה והמוחלטת, וככרה העיקרית של רוב המשניות והסוגיות, שגם אם קדושה הראשונה של הארץ לא קצה לעתיד לבוא ואינה קיימת כולה בזמן הזה, אבל בקדושת מקום מקדשנו קיצה לעתיד לבוא וקיימת היא כולה בזמן הזה ולעולם, וכן הלכה רווחת וקבועה בישראל. זאת אומרת, המשנה ברורה, הרב קוק, כל הפוסקים, גם בימינו, פוסקים כדעת הרמב״ם, אפילו אם נגיד כמו שאמרנו ברייבט, עדיין איסור תורה, איסור דרבנן לא יצאנו. ואז, אנחנו לא עוסקים היום בפסיקת הרחם, אנחנו עוסקים בהקדמות.
הרייבד אומר שאין איסור דרייתא?
הרייבד אומר לא שאין איסור דרייתא. הרייבד אומר שאני, נודע לי מסוד השם לראה, והיה לי, יש לי מלאך, לא יודע מאיפה, הרייבד היה מגדולי גדולי המקובלים, הוא כותב הרייבד, נודע לי מסוד השם, שאין קרת למי שנכנס היום לאיזה, למחנה שכינה. מאז החורבן, משהו השתנה. מה? חומרת האיסור, חומרת האיסור. אבל אומר הרב קוק, אומר המשנה ברורה הלכה היא כרמב״ם, ואנחנו עלינו עוד שלב, הגענו לשאלה של נועם. שואל שאלה מצוינת, היא לא נוגעת בהקדמות. אתה שואל שאלה פרטית. עכשיו אנחנו לא אמרנו שאסור או מותר. אנחנו לא נוגעים עכשיו בשאלה, אנחנו מגדירים את ההגדרות שהם ישמשו אותנו ככלים לדיון, למשל בשאלה שלך. אנחנו עדיין בהקדמה השלישית. שאל נועם שאלה מצוינת. ענינו עכשיו על החלק הזה. מחנה שכינה מפה ולפה. מה עם החלק הזה? שימו לב שיש פה חיל, אתם רואים פה זה עזרת נשים, במחנה לוויה, יש פה מסביב חיל, אתם רואים את החיל מסביב? החיל מסביב להר הבית, מסביב למקדש יותר נכון, לא להר הבית, יש את החיל, סורג, ואחרי זה הר הבית. מה דין החיל? מה דין עזרת נשים? זה לא מחנה שכינה, זה מחנה לוויה. שואל נועם שאלה מצוינת. האם מותר להיכנס לשם? האם גם זה נשאר באותו מעמד? מה הדין שם? נכון. נכון. תממת יכול להיכנס. ואדם שיכול להיכנס, נכון, כולם. ואנחנו אמרנו בהתחלה שמדאורייתא, מי שטבל יכול להיכנס.
גם לעזרת נשים, אבל לא אחרי שאל ניקנור. גזרו שעד החייל, אבל עדיין זה רוב הבית
של... זאת אומרת, אז אני אומר עוד פעם, אז מדאורייתא, אם הוא טבל, הוא יכול להיכנס, נכון? השאלה היא אם יש איסור דרבנן. אני בא לברר, אמרתי, אתה שאלת טוב, תחכה קצת. הגענו פה לשאלה של עוד קומה אחת בתוך ההקדמה השלישית. השאלה היא כזאת, יש מקומות שנסרו מידי רבנן, שתכף נראה, והשאלה אם פקע דינם. אני רוצה לפתוח איתכם עכשיו בזריזות רבה הלכות ביד המקדש, כן? רק להראות לכם מעט 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 הלכות ביד המקדש פרק ג'. פה הרמב״ם בפרק ג' כותב את מה שפתחנו בפסוקים הראשונים, מצוות עשה לשלח כל התמים מן המקדש, הם אבי שלחו מן המחנה כל צרו וכל זב, זה המחנה אמור כאן הוא מחנה שחייה, שחנה שחינה שהוא מפתח עזרת ישראל ולפנים. אתם כבר יודעים את הכל, נכון? נכון? אחר כך, בהלכה ג' כותב הרמב״ם, יחוד ביד מקדש ומשלחים זבים וזבות נדים ונידות ויולדות חוץ, שתי מחנות שהוא חוץ להר הבית, בני שהם מתמים, המשכב והמושב. סיב הלכה ד', ומת אפילו מותר להיכנס בהר הבית. בהר הבית, זה מחנה לוויה. חיל, שימו לב, החיל, משלחים ממנו טבול יום, אבל לא מחוסר כיפורים, שמחוסר כיפורים ערב שמשו. סליחה, החיל משלחים ממנו גויים ותממת. שמתם לב? החיל, ראיתם את החיל מסביב? תממת, לא יכול להיכנס לחיל. אבל אמרנו שמותר, תממת זה רק במחנה. מה? רק שינה, וזה חיל זה מחנה. לביאה. זכר רמב"ם אומר שאסור להיכנס למחנה לחיל. מה? כל לוויה, נכון? דרבנן. יפה מאוד. יפה מאוד. בהלכה תת, אומר הרמב״ם, אני מדלה קצת, נכנס מצורה להר הבית, לוקח 80. אבל תממת או תבוא יום שנכנס לעזרת נשים המחוסר כיפורים שנכנס לעזרת ישראל, ופי שאינו לוקה, מקין אותו מכת מרדות. זאת אומרת, תממת שנכנס לעזרת נשים, מה שאמרנו מקודם, נכון? בימינו, מה כתוב ברמב״ם? שמי שנכנס לפה, במקדש, במקדש, לא להר הבית, במקדש, לפה, לחי, הוא עובר באיסור דרבנן. אז רגע, זה אולי, אבל מחנה לוויה, זה גם מסביב לזה. על כל פנים, לשני המקומות האלה, לחי ולעזרת נשים, שזה מחנה לוויה, אז הוא בעצם עובר באיסור דרבנן ולוקה מכת מרדות. כותב הרב קוק, כותב הרב קוק, אבל השאלה היא כזאת, בא ידידי הרב ישראל אריאל, והוא טוען טענה, טוען הרב ישראל אריאל, שהאיסור הזה מדרבנן פקע עם החורבן. הוא טעמה ואימו. האיסור של האיסור דרבנן הזה על עזרת הנשים על החיל הוא איסור דרבנן והוא פקע. עכשיו תסתכלו מה דעתו של הרב קוק בעניין. הרב ישראל הרי נתן לי ספר יפה מאוד שמוציא דעת מרן הרב קוק, עברתי קצת עליו היום בערב, דעת הרב קוק בעניין הרבי והמקדש. הוא כותב ספר יפה מאוד על זה. כל פנים, כותב הרב קוק, באותה תשובה ארוכה, במספר 13, ואומנם מצאינו שגזרו חכמים, עכשיו אתם כבר מבינים, כי ראינו את זה. וואו, נהיה לנו מאוחר. אומנם מצאינו שגזרו חכמים שלא לכנוס מהם מתים בחיל ובעזרת נשים במקום שמדאורייתא שרעי, ראיתם? שימו לב עכשיו לרב קוק הזה מאוד משמעותי, למרות שאנחנו עוסקים היום רק בהקדמות. אבל אם הייתה הרצועה ניתרת בזה בזמן הזה, מה שאתה הרב ישראל אריאל טוען, אם היינו אומרים שבזמן הזה אפשר להתיר את האיסור דרבנן הזה, שמה? שבעזרת נשים ובחיל יהיה אפשר להיכנס אנשים שטבלו כדת וכדין. הם שאלו את רבני מצה בריחות חציצה, הם טבלו כדת וכדין. אם היינו אומרים, אם הייתה רצועה ניתרת בזה בזמן הזה, הלא לא רק מהם מתים ייכנסו למקום האיסור, אם נתיר את זה, ייכנסו גם זבים וזבות, שזה ודאי איסור דאורייתא. מה הרב קוק פוחד? שמתם לב? אומר הרב קוק, תפסיק להיות אדם פרטי. אתה חושב רק עליך, אתה רוצה קדושה. נהדר, אתה רוצה מדרגס. אתה רוצה מדרגות, אתה רוצה קדושה, אתה רוצה להתעלות בהר הבית. נהדר, נהדר. קודם כל תגיד תיקון חצות, אמרנו. אבל אחר כך אמרת תיקון חצות ואתה יראה אלוקים. אומר הרב קוק, רגע, אם היינו מתירים את זה, אז אתה תגרום שיכנסו זווים וזוות, שזה איזה איסור דאורייתא. זאת אומרת, במילים אחרות, אם יעלו הצדיקים להר הבית, אז החילונים נכשיל אותם בקרת.
אז תקשה גם אותו דבר על מחנה שכינה.
איפה? מתי?
על ה... לא בעצם אפשר
אמר, זה הרב קוק אומר, הרב קוק, השאלה היא אם הגזירה דרבנן, אף הפי שאומנם מצינו שקצרו חמים שלא לכנוס מהם מתים בחיל ובעזרת נשים, מקום שמדורה היית שערי, ואז אי אפשר להיכנס בתפילה, אבל אם היינו אומרים זה מותר בזמן הזה, הלא לא רק תמי מתים הם נכנסים במקום האיסור, אלא גם זרים וזוות שהם אסור להם להיכנס. מה, והחילוני שבא לטבול, הוא הלך למעיין? אם הוא זב? ואם הוא בעל קרי, הוא בסך הכל איש בסדר, הוא רק חי עם אשתו חיי אישות. והיא הולכת למקווה אשתו. הוא איש טוב. הוא הולך למקווה לפני שהוא הולך להר הבית? רב קוק אומר, איך אתה לא מתחשב? דקה. ומלבד זה, גם הגזירה דרבנן אפשר שתישאר לעולם למלא קדושת בית עולמים, והוא טוען פה חידוש גדול מאוד. הוא טוען הרב קוק, הגזירה הזאת היא לא גזירה של הרחקה, כמו שאנחנו תופסים, אין זמן אני אגיד על פה, היא לא גזירה של הרחקה כמו שאנחנו תופסים גזירות שעושים איזה גדר כדי שלא ייכנסו. אומר הרב קוק בצד השמאלי, הוא מביא מתוספתא, שחיל ועזרת נשים מעלה יתרה היא בבית עולמים, ומעלה יתרה זה לא גזרה, אלא משום קדושת המקום עשו מעלה וכבוד, ומעלה כזו שבה מצד רוממות כבוד המקום יכולה להיות נמשכת תמיד. הרב קוק בעצמו סובר שבעצם האיסור דרבנן להיכנס למה? למקומות האיסור דרבנן תקף כמו בזמן המקדש. א', לגבי מחנה שכינה אמרנו זה איסור דאורייתא, זה איסור קראת לפי הרמב״ם. לגבי מחנה לוויה, אז יש איסור דרבנן. איזה איסור דרבנן? שאפשר לתקן אותו עם תבילה. אפשר לתקן אותו עם תבילה. אבל האיסור קיים. כן.
מה שאומר פה, הרב קוק זה מבחינה אגודית, זה לא מבחינה
איך
את
נצורת,
אפשר לחלוק
על זה. שמה?
זה מחשבה, זה לא, זה הוא גוזר, כיוון שהוא מפחד שהחילונים יעלו. אפשר גם לסנא, אפשר גם להגיד.
מי אמר, מאיפה אתה מביא, מאיפה אתה רוצה להגיד שהאיסור הזה בטל? רמב״ם כתב את ההלכות, הוא אמר שמכין אותו מכת מרדות, למה להגיד זה נשאר? כמו שהוא אמר שמורה מקדש נשאר, גם זה צריך להישאר. למה שזה ישתנה?
אבל הרב קוק אומר את זה מבחינה שלא רק את האמתים, אלא זה לא מקום האיסור, אלא גם זווי זוות יכנסו שם. זאת אומרת, אפשר להתיר, אבל אני מפחד שהם החילונים יכנסו. אז א' אפשר אולי לסנן, אבל מצד שני, גם מישהו אחר יכול לבוא, בעל כפיים רחבות, ולפנות
עליו. בסדר, אז אני הבאתי לכם את הרב קוק. הבאתי לכם את הרב קוק, אתה רואה שהרב ישראל אריאל אמר לא כך.
אני
מבין
את
הרב
קוק, שהרב קוק מדבר רק
האם
ניתן להתיר את הגזירה של הרבנן, שבעצם האיסור של תמי מת,
לא את מאמת, לא. הוא מדבר על איסור, לא את מאמת. איסור דרבנן, איסור דרבנן לא מצד מאמת. סליחה, לא, אולי אתה צודק. סליחה, לא, צודק, סליחה. הוא אומר, מבלתי, צודק. הוא מהיר נכון, אני טעיתי. הוא אומר פה ככה, שגם אם אתה תתיר, גם אם אתה תתיר את התבילה, כמו שאמרתי בהתחלה, אבל עכשיו אמרתי במשפט האחרון שגיתי, גם אם תתיר לו את התבילה, עדיין הוא תמי מת, ומדרבנן יש איסור שתמי מת ייכנס למחנה לוויה. וזה טוען הרב קוק לא השתנה, כי זה לא גזרה, אלא זה משום קדושת המקום, וקדושת המקום לא השתנה, כמו שפתחנו בהתחלה. אז אם אין לשום דבר, לא השתנה.
לא, אבל הגזרה דרבנן על תמי מת, זה רק על עזרת נשים והלכה, לא... לא על שער הר הבית.
נכון, נכון. דברים עכשיו על עזרת נשים, לא אמרנו הר הבית. דברנו על עזרת נשים ועל החיים, נכון? אתה יודע?
נכון, אז בעצם מה הבעיה עם
שער הר? אנחנו לא אמרנו עוד מה הבעיה, אנחנו רק עוסקים בהקדמות. אתה רוצה למשוך אותי כל הזמן לפות. תכלס. יש מאמר שלי, אתה יכול לקרוא את המאמר שלי, אני אביא לך את החוברת. אנחנו רוצים, אמרנו, נלמד את הנושא, נלמד את זה מההתחלה, ארבע הקדמות. אנחנו עכשיו סיימנו את ההקדמה השלישית, ואני רוצה לעבור על ההקדמה הרביעית, וזה פה נצטרך קצת יותר לרוץ, ברשותכם. תסתכלו כאן, מסכת מידות. מסכת מידות. עוד פעם נשארה שאלה של נועם. עכשיו מגיעים לשאלה הרביעית. נועם הוליך אותנו מקודם בתבונתו להקדמה השלישית. עכשיו הוביל אותנו להקדמה הרביעית. תסתכלו. בעצם היית צריך לשאול אותי שאלה אחרת. עד שאתה בא להר הבית. הר הבית, כתוב במשנה, היה 500 אמה על 500 אמה. כמה זה 500 אמה על 500 אמה? 250 לפי 48, לפי אמת חזוניש. בהר הבית היו עד היום את שני המידות. זו סוגיה מאוד מעניינת. יש אמה של החזוניש שהיא 58 סנטימטר, השערים היו 10 אמות. אפשר לבדוק את גודל השערים, השערים נמצאים עד היום. אם זה 48, המה של רב חיים נעזר, 4 מטר 80, 10 עמוד. ואם השאר צריך להיות, ואם הוא חזוני, 25 מטר 80. הכל פנים נלך לפי מה שאלעזר אמר, בממוצע 250 מטר. רב חיים נעזר. הר הבית היה 250 מטר, 250 מטר רובו מן הדרום, שזה לא מן המזרח, וכו' וכו' וכו'. הלך אורדוס, מה שאנחנו רואים עכשיו, זה הרבה יותר גדול. אנחנו רואים עכשיו מלמעלה, בישיבת הקודם מסתכלים, 300 עמה, בין מזרח למערב, היינו 300 מטר, סליחה, 300 מטר, דיינו 600 עמות, לפי אלעזר. 300 מטר, 300 מטר בין מזרח למערב, נכון? הצד הזה שצפון דרום יותר ארוך, נכון? ו-480 מטר בין צפון לדרום. מה הדין של ההרחבה הזאת? האם זה מחנה לוויה או מחנה ישראל? בעצם, על זה הנידון היום. על זה הנידון. אומר הרב קוק, עוד פעם, באמת יש אור שמח שאומר לא ככה. אברהם שאל את השאלה מקודם, הרב קוק אמר, בעניין הזה באמת יש חולקים. יש אור שמח שאומר לא ככה. אבל הרב קוק כותב, שוב באותה תשובה שם, ונראה פשוט, וכך נוקטים רוב הפוסקים כמו הרב קוק, שבעצם הוא הדין אם יתקשה רק על ידי מחיצה ובפה בהסכמת בדין אף פי שלא נעשה אפילו באחד מכל אלו, גם כן קדושה יש בה, אלא שאינה קדושה גמורה, ואסור להיכנס בה בטומאה אף פי שאין חייבים עליה, כדיוק לשון המשנה אין חייבים עליה, אבל איסור העיקה. זאת אומרת, אומר הרב קוק בעצם, כל השטח המוקף בהר הבית, יש עליו איסור, כל המקום שמקוצב מוקף מחיצות, אז אני מתייחס אליו כמחנה לוויה. שימו לב טוב. כמחנה לוויה. זאת אומרת, שאם זה מחנה לוויה, בעצם, אז צריך תבילה כדי להיכנס. אם נגיד שיש לו גם את התומה שמצאנו כאן, תמי מתי כמו שהדייקת מקודם, אז בעצם לא יעזור גם לטבול. אבל אם נגיד,
כי לא יעזור לטבול רק לשטח
הרבית. כן, אבל אמרנו שאם נגיד, הרב קוק אומר שכל הר הבית יש לו קדושת מחנה לוויה.
לא
שמנו
את
זה
רק לעזרת נשים, לא לכל מחנה לוויה.
בוודאי, לא
עשו. מהמתים עזרנו רק לעזרת נשים. אז מה הבעיה? יש תוספת להר הבית, מהמתים יכולים להיכנס לשם.
בכל מקרה גם
להרבית
עצמו יהיה מותר להיכנס
את זאת אומרת, שאם אנחנו אומרים שזה מחנה לוויה ואנחנו נותנים לו את המעמד הזה, אז יהיה אפשר על ידי תבילה להיכנס. אסור להיכנס בבטומה, נכון? זאת אומרת, יוצא לנו דבר כזה למסקנה. באופן עקרוני, עכשיו שימו לב מה אני אומר, אם היינו בטוחים שמה שאנחנו מדברים היום בשטח אלו ההגדרות, אם היינו בטוחים שמה שאנחנו נגדיר, מה שהקדמנו היום בארבע הקדמות, זה גם בשטח עובד, תודה רבה. אם היינו מגדירים ככה, היה יוצא לנו דבר כזה. היה יוצא לנו דבר כזה. שבאופן עקרוני, באופן עקרוני, אפשר להיכנס להר הבית, שזה מחנה לוויה, על ידי תרה ומקווה. למחנה לוויה. אבל לשטח החיל ופנימה, דהיינו מה שאמרנו פה, זה וזה, אז זה אסור להיכנס מצד תומת מת. כמו שאמרתם. נכון? עוד פעם. לסיכום, אנחנו נסיים פה. לסיכום אני אומר ככה. אנחנו לא, אני כבר אקדים מה שתחד אמרתי פה. אנחנו בעצם יכולים להתחיל להתווכח. יש כ-12 שיטות איך למקם את זה בשטח. אבל אם היינו יודעים את ההגדרות ב-100%, היה לנו קל יותר. לא אמרתי שפתרנו כל הבעיה, זה נעסוק בזה פעם הבאה בעזרת השם בלי נדר. אבל אם היינו יודעים ב-100% את ההגדרות, איפה זה נקרא חיל, איפה זה נקרא מקדש, איפה זה נקרא מחנה שכינה, איפה מחנה לוויה, אנחנו יצאנו היום אחרי 4 הקדמות שלנו עם הגדרה די ברורה. באופן עקרוני, אפשר להיכנס להר הבית מעבר לחיל על ידי תרה של תבילה בעצם. הצד שזה זווים, תבילה במעיין. הצד שזה בעל קרי, תבילה במקווה. ולשטח החיל ופנימה, דיינו מה שאנחנו רואים מחנה לוויה, ולא הר הבית מסביב. ואמרנו שהר הבית מסביב, זה גם במחיצות, להוציא את האור שמח, לפי הרב קוק, ורוב הפוסקים, ואפילו הרב גורן, שהוא גם פסק ככה בצורה הזאת, וגם נגיד הרב ישראל אריאל, אלה שהוא מלא מתירים את זה, לא, כל זה צריך תבילה. כי עדיין ברגע שיש את הקדושת המחיצות, הכל הפך להיות בעצם מחנה לוויה, שהוא אסור לי, שבעצם יכול, אסור להיכנס, אסור להיכנס בלא תבילה, בלא תבילה של קריו וזהב, אבל מהחיל, היינו, בית המקדש עצמו, החיל בעזרת נשים, עד שער ניקנור, שבזה המחנה שהתחלנו בהתחלה, מחנה לוויה בחלק של המקדש, כאן ראינו מקודם שיש איסור דרבנן של תומת מת. זאת אומרת שזה לא יעזור פה שום דבר. כי אין לנו פרה אדומה. זאת אומרת שיוצא כל הוויכוח, אם יש ויכוח, שלא נגענו בו היום בכלל, רק עסקנו בהקדמות, אז הוויכוח יכול להיות רק על מה שמסביב. בואו נהפוך שנייה אחת, בואו נהפוך את זה. עכשיו נראה את זה עוד פעם אחת הציור הזה לסיום. הנה לנו ירושלים. אתם רואים פה את ירושלים? ירושלים זה מחנה ישראל. משולחים ממנה מצורה. מצורעים אסור להיכנס לירושלים, לא פשוט. לא רוצה להיכנס לבדיחות. אחר כך נכנסנו להר הבית. הנה, יש פה כביכול את החומה, נכון? הר הבית הוא מחנה לוויה. משולחים ממנה זב, זבה, נידה, יולדת בעל קרי, פולטת שכבה צרע. כן? ועכשיו נלך לכאן, עזרת נשים ועזרת ישראל. מחנה, עזרת ישראל זה מחנה שכינה. משולחים ממחנה זה תמי מת בלבד. אמנם היא רבנן, תמי מת משולח מן החי שהקיף את העזרה ועזרת נשים, זה מה שאמרנו היום, נכון? כל מה שדיברנו היום בסוף, בקצרה, סיכום פעם אחרונה, ירושלים, 3 מחנות, התחלנו מהחומש, אמרנו, הקדמה הראשונה הייתה לא להרבב רגש עם הלכה, והדברים חמורים. הקדמה שנייה, ושלישית ורביעית לימדה אותנו שיש 3 מחנות. והתורה אמרה בשכין, בספר במדבר, שצריכים להרחיק כל טמא וכל צרוע וכל זב מהמחנות. ואז יש לנו כאן 3 מדרגות. טמא מת נשלח מן התורה ממחנה שכינה, ומי שנכנס שם בקרת עד היום, לרעבד לא בקרת, וההלכה היא כהרמב״ם, רוב החולים אחרים. מחנה לוויה זה בעצם הר הבית. יש בו בעצם בסופו של דבר 2 מקומות. מעבר למחיצות אנחנו אומרים שמה שבעצם בתבילה בעל קרי וזב לא יכולים להיכנס, אבל בתבילה הם יכולים להיכנס. ובתוך גבולות המקדש, היינו החיל ועזרת נשים, זה בעצם מדרבנן, גם כיום באיסור שתממת, איסור דרבנן. במחנה שכינה, אישה בחמור. עכשיו רק אמרתי בסוף הערה, אם היינו בוודאים לנו איפה לשים, היינו יכולים להגיד, לא אמרנו הלכה, כי יש עוד צדדים. זה שנגיע לוויכוח בימינו, אז אם אנו יודעים בוודאות שפה זה, זה, ש... אלא, ש... אומר, זה כיפת הסלע, וזה ודאי, זה... היינו מתחילים איתו, אבל הכל זה ויכוחים. יש כתריסר שיטות. אז מילא צריכים לבוא לפרק ב', אבל היום זה רק לפרק א', היום עסקנו בהקדמות. תודה רבה.